הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי יום שלישי, חב ג' בתשרי תשע"ו, איסרו חג, תשע"ו, מסכת נזיר, דף ממ"ה. אתם מאזינים מרדיו קול חי, רדיו המשדר בתדרים 92.8 ו-93FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה לכם מדי בוקר בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום שאחרי החג, מכל שלוש הרגלים, פסח, שבועות וסוכות, נקרא איסרו חג, על שם הכתוב בתהילים קי"ח, איסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח. ודרשו חכמים למקרא הזה כך: איסרו חג, תוספת יום שקושרים, איסור, לשון קשר, אל החג. בעבותים, בהמות אבות ושמנות לסעודה עד קרנות המזבח, מעלת הדבר הזה מגעת עד מעלת הקורבנות שמקריבים על המזבח. ולכן נאמר במסכת סוכה דף ממ"ה, כל העושה איסור לחג באכילה ושתייה מעלה עליו הכתוב, כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן. לפיכך נוהגים באיסרו חג קצת יום טוב שמרבים בו קצת בסעודה, וממעטים בו בהספד ותענית ואין אומרים בו תחנון. ובזמן שבית המקדש היה קיים, וישראל עולים לרגל ומביאים עולות ראייה ושלמי חגיגה, היה עיקר הקרבת עולות ושלמים של היחיד באיסרו חג, לפי שביום טוב גופה לא היו מספיקים להקריב את כל קורבנות היחיד. ויש אומרים שביום טוב אסור להקריב קורבנות יחיד, בין כך ובין כך, עיקר יום תבוח של עולות ראייה ושלמי חגיגה באיסרו חג היה. וביותר באיסרו חג שאחרי חג השבועות, שאין בו חול המועד להקרבת קורבנות יחיד. לפיכך הוא נקבע כיום שיש בו מעין של חג, לעניין של שמחה, אכילה ושתייה בלבד, אבל לא לעניין איסור מלאכה כלל. וכל הנוהג שמחה באיסרו חג, הרי הוא מקיים דברי חכמים ומקבל עליו שכר. בעוד שהוא מעיד על עצמו שחביב עליו החג שצוותה תורה וקשה עליו פרידתו ממנו בבת אחת. הוא כאילו רוצה להיאחז בו גם אחר עברו. וזאת היא מידת ישראל קדושים שמחבבים את המצוות ומצפים להם קודם בוען, והוגין בהן אחר עוברן. וביום הזה, בשמחה ובטוב לבב, נכנסים אנו אל בית המדרש ונושאים את תפילת רבי נחוניה בן הקנה. יהי רצון מלפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד והתקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי יום, הוא פרק השינון והחזרה על אשר למדנו בשיעורנו הקודם. ואנחנו מתחילים לשנן ולסכם מהמשנה האחרונה בדף מ"ב, שאמרה כך: נזיר שהיה שותה יין כל היום כולו אינו לוקה אלא אחת, ואם יתרו בו על כל פעם שהוא שותה חייב על כל אחת ואחת. וכן נזיר שגילח כל ראשו אינו לוקה אלא אחת, ואם יתרו בו על כל שיער ושיער לוקה על כל אחת ואחת. וכן נזיר שנטמע למת כל היום אינו לוקה אלא אחת, ואם יתרו בו אל תטמע, אל תטמע ונטמע, לוקה על כל אחת ואחת. אמרה הגמרא, אמר רבא בשמו של רבונה, מלא יטמא ילפינן, לומדים שנזיר אסור להיטמא. מה שנכתב גם לא יבוא, זה לאו מיוחד על ביאה לאוהל המת. ולכן אם נכנס לאוהל המת ויתרו בו, משום לא יטמע ומשום לא יבוא, לוקה פעמיים, אבל בתומה אחרת אינו לוקה שתיים. ולרב יוסף בשמו של רבונה, אפילו באותה תומה אם יתרו בו פעמיים לוקה שתיים, והוכיח את הדין הזה ממה שאמר רבונה, שנזיר שהיה עומד בבית הקברות והושיטו לו את מיתו או מת אחר ונגע בו, חייב. מוכח שאף שכבר נטמע בבית הקברות הוא לוקה פעמיים. ולמרות ששנינו בברייתא שכהן שהיה מת מונח על כתפו והושיטו לו את מיתו או מת אחר ונגע בו אינו חייב, כי הרי נאמר להיחלו, דהיינו מי שעכשיו מתחלל, אבל לא מי שכבר מחולל ועומד ממקודם, ובכל זאת אינו חייב. מפרש רב יוסף שממשנתנו שאמרה אם יתרו בו אל תטמע אל תטמע חייב שתיים, מוכח כרבונה שלוקה על טומאה וטומאה, ונדחית הברייתא מפני המשנה. ואילו אביי מתרץ את הסתירה בין המשנה לברייתא ואומר שהברייתא מדברת שבשעה שהוא נוגע במת שהושיטו לו, הוא עדיין נגע במת הקודם, והוא פטור כיוון שהוא מחולל ועומד. ואילו המשנה מדברת שכבר פירש מהמת הראשון, שאז אם חזר ונגע במת האחר חייב, כיוון שהוסיף בתומה, שהרי אם אדם נוגע בו בשעה שנוגע במת נטמע, נוגע שבעה ימים. ואם נגע בו לאחר שפירש, תמת תומת ערב. ואף שאמר רב יצחק ברב יוסף בשמו של רב ינאי שדין הנוגע באמת נאמר רק לתמה תרומה וקודשים אבל לא לנזיר ולפסח, שאם נגע בנוגע באמת אינו סותר נזירות וכן מותר לעשות קורבן פסח, ואם כן מוכח שתומת חיבורין זה מדרבנן ולכך לא העמידו דבריהם במקום תורה. צריך לומר שרב ינאי דיבר בנגע במי שנוגע בנוגע במת, כרגון ראובן שנגע בשמעון ושמעון בלוי ולוי במת, שאז הוא תמה מדאורייתא תומת ערב ורבנן גזרו עליו שיתמה תומת שיבה. אבל אם נגע בנוגע באמת תמי מדאורייתא תומת שיבה. מה ששנינו לשל רבא בשמו של רבונה אינו לוקה על תומה ותומה, כיוון שלא נוסף בתומתו דבר, אבל לוקה שתיים, גם על תומה וגם על ביה אלו אל המת. מפרש רב יוחנן, אתה משום שנכנס כשהוא טהור לבית שיש בו מת, באו עליו שני הלווים בבת אחת. אבל על תומה ותומה בלי אוהל אינו חייב פעמיים. שהרי אם נגע בבית מיתים, עבר על לב אחד, וכן אם טעון מת על כתיפו ויתרו בו על התומה והושיטו לו מת אחר, אין תוספת תומה מן השני. שאלה הגמרא בדף מ"ג, הרי אוהל המת מלא תומה, וכשהושיט ידו לפנים נטמא כאילו נגע במת ועדיין לא עבר על לא יבוא, ואם כן כשנכנס לגמרי כבר טמאו. תרצה הגמרא לרבי אלעזר מדובר שנכנס וידיו צמודות לגופו, שאז חלים תומת נגיעה ותומת ביה כאחד. דחתה זאת הגמרא, שהרי חותמו נכנס תחילה, ואם כן נטמא כל גופו קודם שחלה תומת ביה. רבה תראה שמדובר שכשנכנס כפף ראשו לחוץ, גם את זה דחתה הגמרא, שגם באופן זה נטמאו תחילה אצבעות הרגליים, ואחר כך חלה תומת ביה, ואין לומר שהוא נכנס אחורנית, כי אין זו דרך ביה. רב פאפה תראה שמדובר שנכנס בשידה טבעה ומגדל, ובא אחר וגילה מעליו את גג השידה, שחלו עליו תומת נגיעה ותומת ביה כאחד. מר ברבה שתראה שמדובר שהנזיר נכנס לבית שיש בו גוסס, ואחר כך מת אותו גוסס, שחלו עליו תומת נגיעה ותומת ביה כאחד. הביאה הגמרא ברייתא שנאמר, בכהן אדיוט להיכלו, היינו שלאחר שנעשה חלל אסור להיטמא, אבל הוא מגויד, כשהוא מלא פגמים ופצעים מותר להיטמא. רבי דרש זאת ממה שנאמר בנזיר במותם איתמה, דהיינו כשמת, אבל קודם שמת מותר להיטמא. רב יוחנן מפרש שנחלקו בדרשת הפסוקים, תנקם ממיית מגויד וגוסס מלהיכלו, ורבי מיית זאת מהמילה במותם, ורשלה כש מפרש שנחלקו בגוסס, שלתנקם הגוסס מתאמה, כיוון שרוב גוססים למיטה וסופו להיות חלל, ולרבי אינו מתאמה עד שמת. לתנקם המילה במותם בא ללמד, כמו שלמדנו בברייתא, הרבי אומר במותם למיתים אסור להיטמא, אבל נטמא למצורע וזב, ורבי סבר שממה שלא נכתב במות, אלא במותם, לומדים שני דברים, א' עד שימות, ב' שמותר להיטמא למצורע וזב. ולרבי המילה להיכלו בא ללמד שרק מי שעכשיו מתחלל חייו, אבל מי שכבר היה מחולל קודם, אינו חייב, כמו ששנינו לעיל, שכהן שהיה מת מונח על כתיפו, והושיטו לו מת אחר ונגע בו, אינו חייב. ותנקם הסבר שממה שלא נכתב להחל, אלא נאמר להיכלו, לומדים שני דברים, א' עד שעה שימות, ב' שדווקא מי שמתחלל עכשיו, מה שלמדנו בברייתא שאדם אינו מטמא עד שתיצא נפשו, ואפילו מגויד וגוסס אינם מטמאים, לתנקמה היינו שאינו מטמא אבל מתחלל מכהונתו מיד. אמר רב חסדא בשמו של רב, כהן אדיוט שמת אביו על ידי שנקטע ראשו אינו נטמא לו דכתיב לאביו, ודורשים בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא חסר, ופרש לרב אמנונה שזה דווקא כשאביו אינו מת מצווה, אבל אם הלך בדרך והרגו ליסטים שהוא גם מת מצווה מותר להיטמא, וגם לאנשים אחרים מותר, ולמרות ששנינו איזה הוא מת מצווה כל שאין לו קוברים, קורא ואין עונים אותו, אבל אם קורא ואחרים עונים אותו, אין זה מת מצווה, והיינו שאם המת היה יכול לקרות ויש לו עונים קרובים, אין זה מת מצווה, כיוון שהוא הולך בדרך שלא שכיח שם אנשים, דינו כמת מצווה. נאמר בברייתא לה, איתמה, שנאמר באחותו משמע שהיא בשלימותה, ולכן אין כהן אדיוט נטמא לאיבריה של אחותו, וכן אינו נטמא לאיבר אביו, אבל אם כבר נטמא על הגוף, חוזר ונטמא כדי לקבור עצם כשעורה, ומוכח מהברייתא הזו, שאף שאביו היה חסר, שהרי חוזר אחר כך לקבור את העצם כשעורה, נטמא לו. וסברה הברייתא כרבי יהודה שדרש מזה שנאמר לה, שנטמא לה ואינו מתאמה לאיבריה, וכן אינו נטמא לעבר מן החי של אביו, אבל בעבר מן המת של אביו יכול להיטמא, אם כבר נטמא לשאר גופו. וכן מה ששנינו ששנה רב כהנא בן רבי אליעזר בן יעקב את דבריו, זה היה כמו רבי יהודה. נאמר שמה, על המילה לה דורשים שנטמא לאחותו ואינו מתאמה לאיבריה, כגון כזית מן המת וכזית נצל, שזה ליחה יוצאת מן המת, ומלוא כף אפרורית וריקבון מגוף המת, אבל מותר להיטמא לשדרה ולגולגולת ולרוב בניינה ולרוב מניינה של האיברים. דכתיב אמור על הכהנים ואמרת עליהם, פעילות הלשון שבא להוסיף תומה שיכול להיטמא לה, דהיינו ברוב גופו של מת. וכן בשאר קרובים מותר להיטמא לשדרה ולגולגולת ולרוב בניינו ולרוב מניינו, כיוון שלומדים מאחותו, כשם שאחותו היא קרובתו ומוטלת עליו החובה לקוברה, הרי הוא נטמא לשדרה ולגולגולת ולרוב בניינו ולרוב מניינו, גם כך שאר הקרובים שצריך לקוברן, ומוכח שמותר להיטמא אף שאין הגוף שלם. ורב אומר את הגמרא בדף מ"ד, סבר כמו התנא של הברייתא הבאה, מעשה שמת אביו של רב יצחק בגנזק, והודיעו לאחר 3 שנים, ושאל את רבי יהושע בן אלישע וארבעה זקנים שהיו עמו, שהיה רוצה לקוברו בקברי אבותיו, דהיינו להעבירו מהקבר שהוא היה קבור כרגע, ואמרו לו שאסור לו להתאמה כיוון דכתיב לאביו, והיינו בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא חסר. לאחר מכן למדנו במשנה שלושה מינים אסורים בנזיר: הטומאה, תגלחת והיוצא מן הגפן. טומאה ותגלחת חמורים מיין שאם נטמא או גילח סותר נזירותו. טומאה מזה שנאמר והימים הראשונים יפלו, ותגלחת כיוון שצריך שבשעה שיגלח יהיה גידול שיער של סתם נזירות של 30 יום, אבל אם שתה יין אינו סותר. יין חמור מטומאה ותגלחת שלא מצינו יין שהותר, ואפילו יין מצווה אסור, שאם אדם נשבע שאשתה יין ואחר כך נדר נדר בנזירות אסור ביין, אבל תגלחת וטומאה הותרו במצווה, דהיינו תגלחת במצורע וטומאה במת. טומאה חמורה מתגלחת שהטומאה סותרת כל הנזירות וחייבים עליה קורבן, אבל התגלחת אינה סותרת אלא 30 יום ואין חייבים עליה קורבן. דנה הגמרא לאחר המשנה הזו בחילוקי הדינים שהובאו במשנה במפרשת, למה לא לומדים אחד מחברו. אומרת הגמרא, מותר להתאמה למת מצווה, דכתיב לאביו ולאמו לא יתאמה, ודורשים לאביו ולאמו אסור להתאמה, אבל נטמא הוא למת מצווה. ולכך לא דורשים קל וחומר. אם היין הקל שאינו סותר מכל מקום לא הותר במצווה, טומאה חמורה שסותרת קל וחומר שאסורה במת מצווה. אמרה הגמרא שאסור ביין של מצווה אם נשבע לשתות דכתיב מיין ושחר יזיר שהוא מיותר, ודורשים לאסור יין מצווה כי יין הרשות, ולכך לא דורשים קל וחומר שאם טומאה חמורה שסותרת הותרה במצווה, קל וחומר יין הקל שאינו סותר מותר במצווה. יין, אמרה הגמרא, דינו שאינו סותר הכל, ולא דורשים קל וחומר מטומאה שהיא קלה שהותרה במצווה וסותרת הכל, קל וחומר ליין החמור שאסור במצווה שיסתור הכל, משום שנאמר והימים הראשונים יפלו כי טמא נזרו, שזה מיעוט, ודורשים טומאה סותרת ואין היין סותר. הדין הבא, תגלחת סותרת רק 30 יום, ואי אפשר לדרוש זאת בקל וחומר מטומאה שהיא קלה, שמי שמטמא את הנזיר אינו לוקה, ומכל מקום סותר את הכל, קל וחומר לתגלחת החמורה, שגם המגלח את הנזיר לוקה כנזיר עצמו שסותר את הכל, משום דכתיב הימים הראשונים יפלו כי טמא נזרו, דורשים טומאה סותרת את הכל ואין תגלחת סותרת את הכל. הדין הבא שלמדנו, מטמא הנזיר ואינו לוקה, ולא דורשים קל וחומר מתגלחת, שאם תגלחת הקלה שסותרת רק 30 יום חייב המגלח, כל שכן טומאה חמורה שסותרת הכל שהמטמא לוקה, לא לומדים זאת בקל וחומר משום דכתיב וטמא ראש נזרו, הזירה התורה למטמא ראש נזרו ולא למטמא ראש אחר. הדין הבא, מגלח את הנזיר לוקה, דכתיב תער לא יעבור על ראשו, ודורשים לא יעביר לעצמו ולא יעביר לאחר. ולכך לא דורשים קל וחומר שאם בטומאה חמורה שסותרת הכל, פטור המטמא קל וחומר תגלחת הקלה שאינו סותרת הכל, שיפטר המגלח. הדין הבא, תגלחת מותרת במקום מצווה, דכתיב במצורה יגלח את כל שער ראשו ועץ זקנו, וכיוון שהמילה זקנו מיותרת, שהרי כלול בראשו, לומדים להתיר לנזיר מצורע להתגלח. ולכך לא דרשינה שתגלחת אסורה במצווה מקל וחומר מיין הקל שאינו סותר כלל, ואסור במצווה קל וחומר לתגלחת החמורה שסותרת 30 יום שאסורה במצווה. הדין הבא, תגלחת סותרת 30 יום, משום שצריך גידול שיער כדי לגלח ביום הבאת קורבנות, ולכך לא דרשינה שלא תסתור כלל מקל וחומר מיין החמור שלא הותר במצווה ואינו סותר כלל, קל וחומר לתגלחת הקלה שהותרה במצווה שאינה סותרת כלל. והדין האחרון שלמדנו, יין אינו סותר כלל, ואנחנו לא אומרים שיסתור 30 יום מקל וחומר מתגלחת הקלה שהותרה במצווה וסותרת 30 יום, קל וחומר ליין החמור שאסור במצווה שסותר 30 יום, שהרי הטעם שהתגלחת סותרת 30 יום כדי שיקיים מצוות גילוח, וביין אין את הסיבה הזו שהרי שערו קיים. זהו מוריי ורבותיי, השינון והחזרה שלנו על דפים מ"ג ומ"ד ממסכת נזיר, אשר למדנו בערב שמיני עצרת ושמחת תורה. כעת נשיב על 10 השאלות ששאלנו באותו שיעור, שאלות שישמשו לנו לשינון, סיכום וחזרה על אשר למדנו. השאלה הראשונה על דף מ"ג הייתה, באיזה אופן שייך שתהיה תומה וביאת כל גופו לבית בבת אחת? התשובה היא, לרב פאפה כשנכנס בשידה טבעה המגדל ומישהו יסעיר את הגג שלהם, ולמר ברבה שמדובר כשנכנס לבית שהיה שם האדם גוסס ולא מת לגמרי. שאלה שנייה, מדוע אין להעמיד כשנכנס אחורנית? התשובה, משום שאין זו דרך ביה. שאלה שלישית, האם הגוסס מתמה והאם מוזר הכהן שלא לחלל עצמו בגוסס? התשובה היא, אין הגוסס מתמה, אבל הרש לקיש נחלקו תנקמה ורבי אם הוא מחלל את הכהן. שאלה רביעית, מה לומדים מהמילה להחלו? התשובה, לרבי, למעט מי שכבר מחולל ועומד, ולתנקמה דבר זה נלמד מכך שנכתב להחלו ולא להחל. ומהחלו לומדים שאינו מוזר על מי שעומד למות. שאלה חמישית, האם יתאמה לעבר מן החי או לעבר מן המת של אביו? התשובה, לעבר מן החי לא, לעבר מן המת כן. שאלה שישית על דף מ"ג, כשנקטע ראש אביו, האם יתאמה לו לצורך קבורתו? התשובה, לרב יהודה כן, אבל בשיטת חכמים החולקים עליו, מחדש רב חיסדא שאינו מתאמה, וכן היא שיטת התנא, רבי יהושע בן אלישע. שאלה שביעית, מהו החומר בטומאה ותגלחת שאינו בשתיית יין ולהפך? התשובה, בטומאה ותגלחת הם סותרים את הנזירות, ביין שלא הותר מכללו למצווה, דהיינו אין יוצא מן הכלל, אין מצב שנזיר ישתה יין אפילו כאשר מדובר במצווה. שאלה שמינית, מהו החומר בטומאה ותגלחת ומניין לומדים זאת? התשובה, שסותרת כל מניינו ולא רק 30 יום, ולומדים זאת מהפסוק והימים הראשונים יפלו כי תמה נזרו, ללמד שרק תומה סותרת הכל ולא תגלחת ויין. שאלה תשיעית, מדוע לא שייך ללמוד שבשתיית יין יסתור 30 יום בקל וחומר מתגלחת? התשובה, לפי שבסתירת 30 יום בתגלחת היא רק משום שצריך גידול שיער של 30 יום וזה לא שייך ביין. שאלה האחרונה ששאלנו על דף ממדלת, כשגילח הנזיר בשמיני, האם יכול להביא את קורבנותיו בו ביום? התשובה היא, לרבי עקיבא יכול, ורבי טרפון הקשה עליו, וספק אם קיבל את תשובתו. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות ששאלנו בסיום השיעור הקודם על דפים ממג' וממדלת. וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן. לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שלישי בשבוע חף ג' בתשרי. תשע"ו, איסרו חג של חג הסוכות תשע"ו. עיקר העניין שלשמו התכנסנו, ולימוד דפינו היומי דף מ"ה ממסכת נזיר. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף מ"ד עמוד ב'. מן המשנה בתחילת העמוד, משנה הפותחת במילים, תגלחת תומה כיצד. מן המשנה הזו, בסייעתא דשמיא גדולה, כעת, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. נזיר שנטמא באמת בזמן נזירותו, צריך להיטהר מתומתו ולגלח את שערו. ואחר כך הוא מונה שוב את ימי נזירותו מתחילה. המשנה שלפנינו מבארת את סדר הטהרה והתגלחת. אומרת המשנה בדף מ"ד עמוד ב', תגלחת הנזיר הבא מחמת תומה כיצד באיזה סדר היא נעשית. היה הנזיר מזה מקבל הזעה של מי איפר פרה אדומה ביום השלישי וביום השביעי, כדין תממת. כמאמר הכתוב בפרשת פרה אדומה, ספר במדבר, פרק י"ט, פסוק י"ט, ויזה את האור על התמה ביום השלישי וביום השביעי. לאחר מכן, הוא מגלח את שיער ראשו ביום השביעי ומביא את קורבנותיו בשמיני ביום השמיני, שכן דין הנזיר להביא קורבנות על שנטמא. ואם גילח ביום השמיני ולא ביום השביעי כמצוותו, מביא את קורבנותיו בו ביום, ואין צריך להמתין למחרת, אלו הם דברי רבי עקיבא. אמר לו רבי טרפון לרבי עקיבא, מה הטעם החילוק בין זה הנזיר למצורע? הרי גם מצורע שנתאר דינו להתגלח ביום השביעי ולהביא קורבנות ביום השמיני. ושמעתי ממך שמאיחר וגילח ביום השמיני, אינו מביא קורבנותיו ביום שגילח, אלא למחרת בתשיעי, מדוע חילקת בין נזיר למצורע? אמר לו רבי עקיבא לרבי טרפון, אינו דומה נזיר למצורע, לפי שזה הנזיר שנטמא באמת טהרתו תלויה בימיו. טהרתו באה על ידי ההזעות והטבילה בלבד. הזעות בימי שלישי ושביעי וטבילה ביום השביעי ולא על ידי התגלחת. ולעומת זאת מצורע טהרתו תלויה בתגלחתו, שטהרתו באה גם על ידי התגלחת, ורק לאחר הגילוח יכול לטבול להשלמת הטהרה. ולכן, אם איחר וגילח בשמיני וטבל, נמצא שרק היום נתאר ואינו מביא קורבן, אלא אם כן היה מעורב שמש. אין לו להביא קורבן באותו יום שטבל קודם שהעריב השמש, כי אינו נתאר לגמרי מיד לאחר הטבילה, אלא רק לאחר שתשקע השמש, ולכן רק למחרת יכול להביא קורבנותיו. ומעורב שמש הכוונה שהעריב השמש לאחר טבילתו. כלומר, יש חילוק יסודי בין חיוב תגלחת של נזיר שנטמא באמת, לבין חיוב תגלחת של מצורע. חיוב תגלחת של נזיר אינו בא לשם טהרה, אלא טהרתו על ידי הזעה וטבילה בלבד, ככל תממת. במצוות הגילוח מדיני נזירותי, שהנזיר שנטמא ונטהר צריך להתגלח, ולכן, כיוון שנטהר לגמרי ביום השביעי לאחר שטבל, יכול להביא קורבן ביום השמיני, אף אם קיים מצוות גילוח בו ביום. אבל תומת צרת חלוקה מתומת מת, שלטהרת מצורע נדרשת גם תגלחת. ונמצא שהגילוח משלים את טהרתו ואחר כך צריך לטבול כדברי הכתוב, וכיוון שכך אין יכול להקריב היום, כי להבאת קורבנות צריך שתושלם טהרתו בשקיעת החמה לאחר הטבילה. זוהי המשנה שלנו בדף מ"ד עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מברר את הגמרא לאחר שישב רבי עקיבא לרבי טרפון את דבריו, האם קיבלה מיני או לא? האם קיבל ממנו רבי עקיבא את דינו שנזיר שגילח בשמיני מביא קורבנותיו בו ביום והסכים עמו? או שרבי טרפון לא קיבל את דבריו של רבי עקיבא אלא חולק עליו? מביאה הגמרא ראיה שרבי טרפון לא קיבל את דברי רבי עקיבא תשמע. בו הוא שמע ראיה, דתני הלל, כך שנה הלל בברייתא. ומדובר פה על המורה ששמו הלל והוא היה שונה ברייתות. כאמור במסכת גיטין דף ל"ז עמוד א', נאמר בברייתא ששנה הלל עם גילח הנזיר ביום השמיני מביא קורבנותיו בתשיעי, וזה לא כדברי רבי עקיבא. איסל כדאי תח קיבלה מיני, אם תעלה בדעתך שרבי טרפון קיבל מרבי עקיבא את דבריו, מדוע היא צריכה ברייתא להמתין להביא את קורבנותיו ביום התשיעי? להיתי קורבנותיו בשמיני, שיביא את קורבנותיו ביום השמיני, שהרי הכל מודים לדין הזה, מאחר שגם רבי טרפון הסכים לדברי רבי עקיבא, ולא מצאנו טענה אחר החולק על דברי רבי עקיבא במשנה, אלא על כוחך שרבי טרפון לא קיבל את דבריו של רבי עקיבא, ולדעתו אין הנזיר מביא קורבנות ביום שהתגלח, ואם גילח בשמיני מביא קורבנות בתשיעי. והברייתא הזו שנויה לפי שיטתו. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת אמר רבא לא קשיא אין להקשות מן הברייתא הזו, ולהוכיח ממנה שרבי טרפון לא קיבל את דברי רבי עקיבא לפי שאפשר לחלק ולומר, הד תבל בשביעי, דברי רבי עקיבא שמביא קורבנותיו ביום השמיני מדברים באופן שתבל ביום השביעי, וכששקע השמש ביום השביעי נתאר לגמרי, ולכן מיד כשגילח ביום השמיני יכול להביא קורבנותיו. הדברי הברייתא ששנה אותה הלל שמביא קורבנותיו ביום התשיעי, מדברים באופן דלא תבל בשביעי, אלא ביום השמיני הוא תבל וגילח. ממילא דברי הברייתא גילח בשמיני הפירוש שלהם שגילח ותבל בשמיני. ועל כן אינו יכול להביא קורבנותיו בו ביום שהרי אינו נתאר עד הערב שמש, ולכן מביא את קורבנותיו רק ביום התשיעי, ולא נחלקו כלל הברייתא הזו והמשנה שלנו. כעת, הגמרא לכמן עוסקת בתארתו של זב, ולשם הבנתה נקדים הקדמה קצרה. הרואה ראייה אחת של זוב לא חלה עליו תומת זב, אלא בעל קרי הוא ותמי יום אחד וטובל ונתהר. אם ראה שתיים, הרי זה זב, וכדי להתאר צריך לספור שבעה ימים, וביום השביעי יטבול במים חיים דהיינו מעיין, אבל הוא לא נתהר במקווה, ואינו חייב בקורבן. אם הוא ראה שלוש ראיות, צריך בנוסף לכך גם להביא קורבן שתי תורים או שני בני יונה, וביום השמיני הוא מביא אותם, לאחר שטבל ביום השביעי ושקע חמה ונתאר. כל זמן שתומת הזב עליו, אסור לו להיכנס למחנה לוויה. ירושלים הייתה מחולקת לשלושה חלקים. כל ירושלים עד הר הבית נקרא מחנה ישראל, כל הר הבית עד פתח העזרה דהיינו שער ניקנור, זהו מחנה לוויה, או וישער ניקנור עצמו ומכלל מחנה לוויה, מפתח העזרה ולפנים, זה מחנה שכינה. אז כל זמן שתומת הזב עליו, אסור לו להיכנס למחנה לוויה, וכך הוא הדין של הטמאים. המצורע נשלח מכל המחנות, זב נשלח ממחנה לוויה, וכן הזבה והנידה והיולדת, ותממת נשלח רק ממחנה שכינה. לאחר שניתר הזב, אם הוא בעל שלוש ראיות שחייב בקורבן ועדיין לא הביא קורבנותיו, מותר לו להיכנס למחנה לוויה, אבל לא למחנה שכינה. כאמור, מחנה לוויה כולל את כל תחום הר הבית ואת עזרת נשים שבבית המקדש. בין עזרת נשים לעזרה היה פתח ששעריו מכונים שערי ניקנור, מפתח זה ופנים הזה הוא מחנה שכינה. הזב בעל שלוש הראיות כשהוא מביא את קורבנותיו, מכיוון שאינו יכול להיכנס אל תוך העזרה לעמוד על קורבנו בית ההקרבה, והרי אין קורבנו של אדם קרב אלא אם כן עומד על גביו, כאמור במסכת סוטה דף ח' עמוד א', כלומר מצווה על האדם שיעמוד וישמור על קורבנו לידי ראייתו בעת ההקרבה, ואת הדין הזה לומד הספרי מן הכתוב, תשמרו להקריב לי במועדו, אז עומד הזב הזה בשערי ניקנור עד שיוקרב הקורבן. בגמרא שלפנינו יש דיון בזב שטבל את הארתו היום ועדיין לא הריב השמש, האם מותר להיכנס למחנה לוויה. אומרת הגמרא אמר אביי, אשכיחית נהו לחברי, מצאתי לחבריו, דרב נתן בר אושעיה, דיתבין וכאמרין, שהיו יושבים ואומרים כך. שנינו בברייתא על הכתוב בפרשת זב, בספר ויקרא פרק ט"ו, פסוקים י"ג י"ד, וספר לו שבעת ימים לטהרתו וגומר, ורחץ בשרו במים חיים ותאר. וביום השמיני ייקח לו שתי תורים או שני בני יונה, ובא לפני השם אל פתח אוהל מועד ונתנם אל הכהן. מהפסוק הזה יש ללמוד שאם מתי הוא בא, באיזה אופן הוא רשאי לבוא עד פתח העזרה, שהרי הכתוב אומר אל פתח אוהל מועד, שבפשוטו זה בתוך העזרה אצל פתח ההיכל. ואי אפשר לפרש כך, שהרי מי שצריך להביא קורבן על תומתו לא יכול להיכנס לתוך העזרה שאותחו מחנה שכינה. אלא על כוחך כוונת הכתוב לפתח העזרה, שמשם ופנימה זה מחנה שכינה, ועד שם זה מחנה לוויה. אז באיזה אופן הוא רשאי לבוא עד פתח העזרה וליתן קורבנותיו אל הכהן, שכן משמע מתוך הכתוב שעזב בעצמו בא לשם ומביא את הקורבנות, וכפי שכבר אמרנו שמצווה על האדם המביא קורבן שיעמוד שם בעת ההקרבה של קורבנו, בזמן שהוא טבל ועשה ערב שמש אין, כלומר אם טבל אתמול וכבר העריב השמש לאחר טבילתו, אכן הוא יכול לבוא עד פתח העזרה. אבל אם לא טבל ועשה ערב שמש, שטבל היום ונמצא שעדיין לא העריב השמש לאחר הטבילה, לא, הוא אינו יכול לבוא עד פתח העזרה, שכן מן הכתוב מאשמה שרחץ בשרו ביום השביעי ובא השמש ונתאר, ולמחרת ביום השמיני יכול לבוא עד פתח העזרה עם קורבנותיו, אבל קודם לכן, לא. והכוונה בזה שאסור לו להיכנס למחנה לוויה הסובב את בית המקדש, וממילא לא יבוא אל פתח העזרה. עד כאן דברי הברייתא. מוכיחים מכאן חבריו של רב נתן בר אושעיה, אלמא כסבר, סובר התנא של הברייתא, שטבול יום של זב, זב שטבל ועדיין לא הריב שמשו, כזב דמי, דינו כזב ממש, ואסור לו להיכנס למחנה לוויה כדין זב. ואומנם הפסוק מדבר בזב בעל שלוש ראיות שחייב בקורבנות, אולם לגבי דין זה, אין לחלק בינו לבין זב בעל שתי ראיות, שהרי מכיוון שנעשה זב ונטמע, נאסר להיכנס למחנה לוויה, גם כשיש לו רק שתי ראיות בלבד. ואם הפסוק למדנו, שגם לאחר שטבל כל זמן שלא יריב שימשו, דינו כזב, ואסור להיכנס לשם. והתוסות כותבים פירוש נוסף שכוונת הברייתא לדקדק שכל זמן שהוא טבול יום אי אפשר להקריב קורבנותיו כלל, ולא משום שאינו יכול לעמוד עליהם. אלא אפילו אם ירצה לשלוח אותם אל הכהן שיקריבם, אסור, כי מאחר שטבול יום של תומת זב דינו כזב עצמו, אי אפשר להקריב קורבנותיו. דוחה הבאי את דבריהם ומוכיח שבוודאי אין כוונת הברייתא ללמוד מן הפסוק שטבול יום של זב אסור להיכנס למחנה לוויה. אומר הבאי ימינה לאון, הנה, השבתי להם אני, אמרתי להם אני, אלא מעתה אם אנו דורשים מן הפסוק וביום השמיני ייקח לו שתי תורים ובא לפני השם אל פתח אוהל מועד. מבינים מזה שקודם לכן אסור להיכנס למחנה לוויה? אם כן גבי נזיר תמי נמי, נזיר שנטמע באמת וצריך להתאר ולהביא קורבנות, גם כן אפשר לדרוש כך. דכתיב נאמר בו בנזיר בספר במדבר פרק ו' פסוק י' וביום השמיני יביא שתי תורים או שני בני יונה אל הכהן אל פתח אוהל מועד. ואם כן אפשר לדרוש כמו בזב, מתי הוא בא הנזיר עם קורבנותיו אל פתח העזרה? דווקא בזמן שטבל ועשה ערף שמש שנאמר וביום השמיני והכוונה בזה, לאחר שטבל ביום השביעי כדין. אבל קודם שהעריב השמש לאחר טבילתו, לא יבוא עד פתח העזרה להקריב קורבנותיו. שכן דרשה הברייתא לגבי זב, וזה לא ייתכן שנאסור על הנזיר לבוא עם קורבנותיו קודם מערף שמש עד פתח העזרה. שערי מכדי, מאחר ששערי ניקנור שבפתח העזרה איך קיימין, איכן הם קיימים בשערי לוויה, בגבול מחנה לוויה, ורק משם ופנימה נחשב מחנה שכינה, וכי ייתכן לאסור על הנזיר שנטמע באמת וטבל לבוא עד שם? והתניה, הרי שנינו בברייתא מופיע במסכת פסחים דף סמך זין עמוד א', וכן במסכת סוטה דף חף עמוד ב', תמי מת מותר לו להיכנס במחנה לוויה מן התורה, וזה קל מזף שנאסר בזה. ותמי מת אינו אסור להיכנס אלא למחנה שכינה, דהיינו משערי ניקנור ועלה. ולא תמי מת בלבד מותר להיכנס למחנה לוויה, אלא מותר אפילו להכניס לשם את המת עצמו, שנאמר בספר שמות פרק י' ג' פסוק י' ת' ויקח משה את עצמות יוסף אמו, כאשר בני ישראל עלו ממצרים, נטל משה את עצמות יוסף משם, כדי להביאם לארץ ישראל. כנאמר, כי אשביע אשביע את בני ישראל למור, פקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותי מזה איתכם. נשאלת השאלה, מהי אמו? מה באה המילה אמו לומר? אומרת הגמרא, אמו במחיצתו, אמו במחנה לוויה, שהרי משה היה לוי, הרי מוכח שאי אפשר לדייק מן הכתוב בנזיר, וביום השמיני יביא שתי תורים אל פתח אוהל מועד, שביום השביעי אסור לו לבוא למחנה לוויה. שהרי אינו אלא תמי מת, ותמי מת מותר להיכנס למחנה לוויה. על כורחה תפרש שכוונת הכתוב להודיע חיוב הבאת הקורבנות בלבד, ולא לדייק שתמול היה אסור לו לבוא לשם. ומכיוון שכך, יש לפרש בדרך הזו גם את הכתוב בפרשת הזב, וביום השמיני ייקח לו שתי תורים ובא לפני השם, שבא הפסוק להודיע חיוב הבאת קורבן, ולא בא לדייק שביום השביעי לאחר שטבל והוטבול יום, אסור לזב לבוא למחנה לוויה כפי שהבינו חבריו של רבי נתן בר הושעיה בדברי הברייתא. ומכיוון שאי אפשר לפרש את הברייתא כפי שהבינו החבריו של רבי נתן בר הושעיה, אומר הבאי יש לפרשה בדרך אחרת, אלא טבול יום של זב לאו כזב דמי, ומותר לו להיכנס למחנה לוויה, ומה שלא הריף שימשו אינו מונעו מכך, ולא כדברי חבריו של רבי נתן. ואפילו אחי, אף על פי שטבול יום של זב מותר במחנה לוויה, זה מדובר רק בזב בעל שתי ראיות שאינו מביא קורבן לטהרתו, אבל זב בעל שלוש ראיות, כיוון דמחוסר כפרה, כיוון שבכדי להיטהר צריך להביא קורבן כפרה, נמצא שביום השביעי לאחר שטבל ועדיין לא הריף שמשו, מלבד מה שצריך הערף שמש, בנוסף לזה חסרה לו גם הבאת הקורבנות לטהרתו, והוא נקרא מחוסר כפרה כי הקורבן בא לכפרה. על כן, לא עי לא ייכנס למחנה לוויה. אם כן, דברי הברייתא מדברים בזב בעל שלוש ראיות. אבל נזיר שנטמע באמת, מותר לבוא למחנה לוויה לאחר שטבל גם קודם הערף שמש. וזאת אף על פי שצריך להביא קורבנות, זה לא מחשיבו כמחוסר כיפורים. שהרי אין הקורבן בא כדי להשלים את טהרתו, שהרי נטמע באמת, ותמי מת אינו צריך להביא קורבן. חיוב הקורבן הוא מדיני נזירות, שכך הוא דין הנזיר, שאם נטמע באמת חייב להביא קורבן לאחר שנטהר. וכך דרשה הברייתא מן הכתוב שנאמר לגבי קורבנות הזב בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק י"ד. וביום השמיני ייקח לו שתי תורים או שני בני יונה ובא לפני השם אל פתח אוהל מועד. והיא במחנה לוויה קאי, כלומר ומכיוון שבאותה שעה שהוא מביא קורבן הרי הוא נמצא במחנה לוויה ולא במחנה שכינה. שהרי כל תמי קודם שהביא קורבנותיו אסור להיכנס למחנה שכינה כפי שהגמרה מביאה להלן. אם כן המי קקרי לי אוהל מועד, מדוע מכנה הכתוב את מקום עמידתו בשם פתח אוהל מועד שזהו מחנה שכינה? שהרי פתח אוהל מועד מצוי בתוך העזרה שהיא מחנה שכינה. שהרי העזרה שהיא חצר בית המקדש מקיפה את אוהל מועד שהוא ההיכל, ונמצא שעומד בפתח אוהל מועד נמצא בתוך העזרה. כמו שנאמר בקורבן שלמים, ושחטו פתח אוהל מועד שזהו בתוך העזרה. אלא ודאי בא כתוב לממרה, בא כתוב להשמיענו שיש לדמות מחנה לוויה למחנה שכינה לגבי הדין דלהלן. מה התאמה שם לפתח אוהל מועד מחוסר כפרה לא עיל? מי שעדיין חסרה לו הבאת קורבנות לטהרתו לא ייכנס. יש ללמוד מכך שאף למחנה לוויה נמי מחוסר כפרה לא עיל. אם הוא בגדר של מחוסר כפרה וגם בגדר של טבול יום, לא ייכנס. כלומר, בוודאי מי שחסרה לו רק הבאת קורבנות, דיינו שהוא מחוסר כיפורים, אסור להיכנס למחנה שכינה ומותר במחנה לוויה. אבל מהפסוק יש לדרוש שיש מקרה שהמחוסר כפרה נאסר אף במחנה לוויה. וזה באופן שחסר לו גם מערב שמש בנוסף להבאת קורבנות. ולכן זב בעל שלוש ראיות שטבל ביום השביעי ועדיין לא שקעה חמה, ולמחרת עליו להביא קורבנות, אסור להיכנס למחנה לוויה. וזוהי כוונת הברייתא, ולא כפי שפרשו חבריו של רבי נתן שכל טבול יום של זב, גם אם הוא בעל שתי ראיות, אסור לו להיכנס לשם. בררת הגמרא, מניין שמחוסר כפרה אסור להיכנס למחנה שכינה, ואתה מנהלן, שם במחוסר כפרה, מניין לנו שלא ייכנס למחנה שכינה, והרי בתורה לא נאסר בפירוש גם למי שכבר טבל. מביאה הגמרא מקור לכך מברייתא. דתניא, שנינו בברייתא שמופיעה במסכת מכות דף ח עמוד ב', נאמר בתורה לגבי איסור כניסה בטומאה למקדש למחנה שכינה בספר במדבר, פרק י"ט פסוק י"ג, כל נוגע באמת בנפש האדם, אשר ימות, טמא יהיה. והמילים הללו מיותרות, וללמד הם באו, לרבות טבול יום שאסור להיכנס לעזרה, בהיותו מחוסר כפרה. ועוד נאמר שם, עוד טומאתו בו. וגם המילים הללו מיותרות, אלא ללמד באו לרבות מחוסר כפרה, שגם הוא אסור להיכנס לעזרה. מסבירים התוספות בדיבור המתחיל והיא, שמזה שנאמר עוד טומאתו בו, הכוונה היא דווקא לזב מצורה ויולדת שטומאתם יוצאת מגופם. ועל כן כשמחוסרי כיפורים, אסורים הם אפילו במחנה לוויה. אבל נזיר טמא, מותר במחנה לוויה, משום שאין טומאתו יוצאת מגופו. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף ממהי עמוד א'. בגמר ימי הנזירות מביא הנזיר קורבנות ומגלח שערו במקום המיועד לכך בבית המקדש, ובכך מסתיימת נזירותו ומותר בכל האיסורים. המשנה שלפנינו מבארת את סדר התגלחת והקרבת הקורבנות. אומרת המשנה בדף ממהי עמוד א', תגלחת הטהרה. התגלחת שעושה הנזיר הטהור בראשו לאחר שסיים נזירותו, כיצד, באיזה סדר הייתה נעשית? והתנא מכנה את התגלחת הזו בשם תגלחת טהרה, כי זאת לעומת תגלחת טומאה שנויה במשנה הקודמת, שהכוונה בזה לנזיר שנטמא שדינו להתגלח ולהביא קורבנות על טומאתו, כפי ששנינו במשנה הקודמת. אבל התגלחת הזו והקורבנות שבסיום הנזירות אינם באים מחמת טומאה, אלא מחמת סיום הנזירות. ואין הנזיר טמא, אז לכן מכנה זאת התנא בשם תגלחת הטהרה. אם כן, שואל התנא במשנה בדף ממהי עמוד א', תגלחת הטהרה, תגלחת שעושה הנזיר הטהור בראשו, לאחר שסיים נזירותו, כיצד, באיזה סדר הייתה נעשית? אומרת המשנה, היה הנזיר מביא שלוש בהמות, כבשה לחטאת, כבש לעולה ואי לשלמים, ושוחט את השלמים בראשונה, ומגלח עליהם על השלמים, כלומר לאחר הקרבתם. אילו הם דברי רב יהודה, מגלח עליהם הכוונה לקורבן שלמים, כי המילה שלמים זה לשון רבים. אבל באמת הוא מקריב רק קורבן אחד לשלמים. והשיטה מקובצת כותב שמגלח לאחר שסיים להקריב את קורבן השלמים, דהיינו לאחר זריקת הדם. אבל מלשון הרמב״ם בהלכות נזירות פרק ח' הלכה ב' משמע, שמגלח תכף לאחר השחיטה קודם זריקת הדם. המשיכה המשנה ואומרת רבי אלעזר אומר, לא היה הנזיר מגלח על השלמים אלא על החטאת לאחר הקרבת קורבן החטאת, לפי שהחטאת קודמת בכל מקום. שכל הבא להקריב כמה קורבנות ואחד מהם קורבן חטאת, מקריב את החטאת תחילה וראוי שיגלח על הקורבן הראשון שמקריב. כי כך שנינו במסכת זבחים דף צדי עמוד א', שהחטאת קודמת לעולה ולשלמים, שנאמר בספר ויקרא פרק ה' פסוק ח', והקריב את אשר לחטאת ראשונה. ממשיכה המשנה ואומרת, ואף על פי שלכתחילה מצווה לגלח על השלמים לדעת רבי יהודה או על החטאת לדעת רבי אלעזר, מכל מקום בדיעבד אם גילח על אחת משלושתן, איזו שתהיה, יצא. ובמסכת זבחים דף נ"ה עמוד א', דרשו את הדין הזה מן הכתוב בספר במדבר פרק ו' פסוק י"ד, והקריב את קורבנו להשם כבש בן שנתו תמים אחד לעולה וכבשה אחת בת שנתה תמימה לחטאת, והיל אחד תמים לשלמים. הקיש הכתוב את כל הקורבנות זה לזה ללמדנו שאם גילח על אחת משלושתן יצא, כלומר, שכשם שאם גילח אחר השלמים בלבד יצא, שכך מפורש בגמרא לקמן בדף מ"ו עמוד א' דברי הפסוק ואחר ישתה הנזיר יין, אחר אחד מן הקורבנות, ולפי רב יהודה היינו שלמים, אז הוא הדין, אם גילה חלחתת בלבד, יצא, כי הוקשו ושבו הקורבנות זה לזה. כעת מבארת המשנה, שבזמן הפרשת הקורבנות אין צריך לפרש בפיו על כל בהמה לשם איזה קורבן הוא מפרישה. אומרת המשנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אם הביא הנזיר שלוש בהמות כדי להקדישן לקורבנותיו, ובשעה שהקדישן לא פירש איזו מהן תהיה חטאת ואיזו עולה ואיזו שלמים, אלא אמר אילו לנזירותי, חלה עליהן קדושת קורבן, והבהמה הראויה לחטאת של נזיר, תקרב חטאת. דהיינו הכבשה בת שנתה, לעולה של הנזיר, תקרב לעולה. דהיינו הכבש בן שנתו, והראויה לשלמים של נזיר, תקרב שלמים, דהיינו העיל בן שנתיים. אף על פי שכל המפריש קורבן צריך לפרש את שם הקורבן בשעת ההפרשה, כגון הרי זו עולה, דיו לנזיר שיאמר אילו לנזירותי, כי מתוך שיפריש שלוש בהמות אילו לנזירותו מוכח, שכוונתו להפריש כל בהמה למה שראויה להיות על פי הדין המפורש בפרשה, וכאילו קרה כל אחת בשמה לאיזה קורבן הוא מפרישה. זוהי המשנה שלנו בדף ממהי עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את מקורו של רב יהודה הסובר שהנזיר מגלח על השלמים כמובא במשנתנו. תנו רבנן, שנו חכמים ברייתא, נאמר בפרשת הנזיר בספר במדבר פרק ו' פסוק ח', וגילח הנזיר פתח אוהל מועד, ולא נתפרש במקרא הזה על איזה קורבן מגלח. למדו חכמים שבשלמים הכתוב מדבר, כוונת הכתוב לומר שמגלח על הקרבת קורבן השלמים, שנאמר בפרשת הקרבת שלמים בספר ויקרא פרק ג' פסוק ב', ושחתו פתח אוהל מועד. ובמסכת עירובין בדף ב' עמוד ב' למדו מהפסוק הזה שאין שוחטים את השלמים קודם פתיחת דלתות ההיכל בבוקר, ואם עשו כך פסולים, והטעם שדווקא בשלמים הקפיד הכתוב שיהיו הדלתות פתוחות בעת עשייתם, לפי שקורבן השלמים בא בתורת דורון. אם כן, מהפסוק ושחתו פתח אוהל מועד, כי לשון הכתוב כאן פתח אוהל מועד דרשו, שכוונת הפסוק כאן לאותו קורבן שנזכר בו על השון הזו. והיינו כשיטת רב יהודה במשנתנו שמגלח על הקורבן שלמים. שואלת הברייתא, מניין מוכח שכוונת הכתוב להשמיענו כך? אתה אומר שבשלמים הכתוב מדבר, וזוהי כוונתו בהזכירו את הלשון פתח אוהל מועד, או אינו. מצד שני אפשר לומר שאינו כן, אלא כוונת הכתוב לפתח אוהל מועד ממש, כלומר שם הכוונת הכתוב כפשוטו להודיע שצריך הנזיר לגלח את שערו בפתח אוהל מועד, ולא בא ללמד באיזה קורבן מדובר. משיבה הברייתא, אי אפשר לפרש את כוונת הכתוב שצריך הנזיר לגלח את שערו בפתח אוהל מועד. כאילו אמרת כך, אם כן יהיה קשה, שהרי דרך ביזיון הוא לגלח אצל הקודש. אלא בוודאי, לא בא כתוב לומר שמגלח שם ממש, אלא כוונתו לומר שיגלח על הקורבן שנאמר בו פתח באוהל מועד, דהיינו קורבן שלמים. כעת רבי יושיע מוסיף ומביא ראיה לסברה הזו שאין לגלח בפתח אוהל מועד. אומרת הגמרא, רבי יושיע אומר, אינו צריך ללמוד מסברה שאסור לנהוג בדרך ביזיון ולגלח בפתח אוהל מועד, כי אפשר לדרוש זאת מקל וחומר. שהרי אמרה תורה לגבי אופן עליית הכהן למזבח בספר שמות פרק ח' פסוק ח' ב', לא תעלה במעלות על מזבחי, אל תעלה במדרגות על מזבחי, אלא בכבש. והטעם בזה הוא, לפי שבדרך עלייתו על גבי מעלות יש לחשוש שמא תגלה ערוותו עליהן, בשעה שירים את רגלו לעלות ממעלה אחת למעלה שמעליה, ואין זה דרך כבוד. ומכך יש ללמוד לענייננו, שאם הזיר הכתוב אפילו לכהן בשעת עבודתו שלא תגלה ערוותו למזבח שאינו אלא עצים ואבנים, קל וחומר לנזיר שלא יגלח בפתח אוהל מועד, שהרי זהו דרך ביזיון ממש, שעושה כך אצל הקודש, וגם אין תגלחתו שייכת לעבודת הקודש, כמו הליכת הכהן על גבי המזבח, אלא זה קיום מצווה. והראש מביא שבספרי הובא קל וחומר הזה כהמשך לדברי תנא קמא ולא בשם רבי יהושיע. וכך היא הגרסה שם, או אינו אלא פני אוהל מועד, אמרת, דרך ביזיון הוא, או אינו אלא פתח אוהל מועד ממש, תלמוד לומר ולא תעלה במעלות על מזבחי. בירוש הדברים שלאחר שלמד תנא קמא מסברה שאין הנזיר מגלח בפתח אוהל מועד, לא היה די לו בזה, כי שמא אין לדחות את משמעות הכתוב מכוח סברה, וזהו שאמר, או אינו אלא פתח אוהל מועד ממש, כלומר פתח אוהל מועד כפשוטו. על כן הוא היה צריך להוכיח בדרך שקל וחומר מן הכתוב ולא תעלה במעלות על מזבחי, שלא ייתכן לפרש שמגלח בפתח אוהל מועד ממש. עכשיו הקטע שלפנינו נוסף בידי אחד המעתיקים שהביא מן המדרש, דברים דומים לדברי הגמרא כאן. אומרת הגמרא, נוסח אחר מצינו במדרש רבה בפרשת נשא, שם הובאו דברי רבי יהושיע בלבד, וכך מובא שם, נאמר בפרשת הנזיר בספר במדבר פרק ו' פסוק ח', וגילח הנזיר פתח אוהל מועד ולא נתפרש על איזה קורבן מגלח. רבי יהושיע אומר, בשלמים הכתוב מדבר, שכן יש ללמוד מן האמור כאן, פתח אוהל מועד כמו בקורבן שלמים. או אינו, שמה אין כוונת הכתוב כן, אלא כפשטות המשמעות שצריך לגלח בפתח אוהל מועד, דוחה המדרש ואומר, אין לומר כך. כי אם כך אמרה תורה בכהן העולה למזבח לא תעלה במעלות על מזבחי כדי שלא תגלה ערוותו על הדרך העולה למזבח מפני שאין זה דרך כבוד? קל וחומר לדבר שהוא ביזיון שלא יגלח הנזיר אצל פתח אוהל מועד. אלא בשלמים הכתוב מדבר. מאחר שאין לפרש את דברי הכתוב כפשוטם, על כורחך צריך לפרש שנאמר המילים פתח אוהל מועד כדי ללמדנו שבקורבן שלמים הכתוב מדבר, וזה בא ללמד שמגלח הנזיר כאשר הוא מביא את הקורבן שלמים. רבי יצחק מוכיח בדרך אחרת שאין הנזיר מגלח בפתח אוהל מועד ולא משום שהוא ביזיון. אומרת הגמרא, רבי יצחק אומר, אינו צריך לסברה הזו שהגילוח בפתח אוהל מועד הוא ביזיון כדי להוכיח שאין הנזיר מגלח שם, כי מתוך גוף דברי הכתוב יש להוכיח זאת. שהרי הוא אומר בפרשת הנזיר, ספר במדבר, פרק ו' פסוק ח', מיד לאחר הגילוח, ולקח את שיער ראש נזרו ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים. צריך הנזיר לקחת את השיער שאסיר מראשו ולתנוע על האש המבשל עליה את בשר השלמים, לאכילה, שכן בשר השלמים נאכל כמפורש במשנה במסכת זבחים פרק ה' משנה ו'. משמע שהכתוב מדבר במי שאינו מחוסר אלא לקיחה ונתינה, באופן שכדי ליתן את השיער על האש תחת ציר השלמים צריך רק לקחתו מראשו ולתנוע על האש ואינו זקוק לשום פעולה נוספת. אם כן, יצא זה המגלח בפתח אוהל מועד מתמעט משום כך, מאחר שמחוסר לקיחה, הבאה ונתינה, שכדי לשרוף את השיער הוא זקוק לקחת את השיער מעל ראשו, להביאו אל מקום בישול השלמים ולתנוע באש, שהרי לא היו מבשלים את השלמים בפתח אוהל מועד. ומן הכתוב מבואר שמדבר באופן ששורפו במקומו תכף אחר הגילוח, וזה ייתכן רק אם מגלח את סלע המקום המיועד לשריפתו, דהיינו בלשכת הנזירים. מה זה לשכת הנזירים? ארבע לשכות היו בעזרת נשים, ואחת מהם היא לשכת הנזירים שבה היו הנזירים מבשלים את שלמיהם ומגלחים שערם. כך נאמר במסכת מידות פרק ב' משנה ה'. ומה שנאמר וגילח הנזיר פתח אוהל מועד, כוונת הכתוב לומר שמגלח על השלמים שנאמר בהם בספר ויקרא פרק ג' פסוק ב' פתח אוהל מועד. איכא דאמרי, יש היו אומרים את דברי רבי יצחק באופן אחר. ולפי דבריהם רבי יצחק אומר בשלמים הכתוב מדבר, כפי שכבר אמרנו, שיש לדרוש מן הכתוב וגילח הנזיר פתח אוהל מועד, שמגלח על השלמים שנאמר בהם פתח אוהל מועד. ומניין אתה אומר שבשלמים הכתוב מדבר? או אינו, או שמה אינו כן, שלא נאמר פתח אוהל מועד לשם דרשה, אלא בא הפסוק לומר שמגלח בפתח אוהל מועד ממש. תלמוד לומר, נאמר בפרשת הנזיר, וגילח הנזיר פתח אוהל מועד את ראש נזרו, ולקח את שיער ראש נזרו, ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים, שיסמיך הכתוב את מצוות הגילוח למצוות שריפת השיער ללמדנו, שבאותו מקום שהיה מבשל הנזיר את השלמים, שם היה מגלח ולא בפתח אוהל מועד. וכיוון שאין כוונת הכתוב כפשוטו שיגלח בפתח אוהל מועד, על כוחך תאמר שיזכיר את המילים פתח אוהל מועד לומר שיגלח על השלמים שנאמר בהם פתח אוהל מועד. עד כאן הובאה דעת התנאים המפרשים שיזכיר הכתוב פתח אוהל מועד כדי לגלות שצריך לגלח את תגלחתו על קורבן השלמים דווקא. יש מן התנאים שפרשו את הפסוק באופן אחר. אבא חנן אומר, משום רבי אליעזר נאמר וגילח הנזיר פתח אוהל מועד, ואין הכוונה שמגלח בפתח אוהל מועד ממש, כמו שנתבהר, אלא נאמר פתח ללמדנו שכל זמן שאין פתח אוהל מועד פתוח, אינו מגלח. ואם בא לבית המקדש בבוקר קודם פתיחת דלתות ההיכל, ימתין עד שיפתחו ואז יגלח. אבל אין הגילוח נעשה אצל הפתח. אומר הראש שזהו לפי דעת רבי אלעזר במשנה הסובר שמגלח על קורבן החטאת ולא על השלמים. הוא לא דרש מהאמור פתח אוהל מועד שצריך לגלח על השלמים. נמצא שהפסוק הזה מיותר, ויש לדרוש ממנו כאה בחנן שאין הנזיר מגלח כל זמן שאין ההיכל פתוח. המשיכה הגמרא ואומרת, רבי שמעון שזורי אומר, אכן צריך נזיר לגלח בפתח אוהל מועד כפשטות משמעות הכתוב, והוא חולק בזה על כל התנאים שהוציאו את הכתוב מפשוטו, והוא מוכיח כדבריו מתוך דרשת הכתוב, שכן נאמר, וגילח הנזיר פתח אוהל מועד, דקדק הכתוב להשמיענו שדווקא נזיר דינו כך ולא נזירה, שהנזירה אינה מגלחת בפתח אוהל מועד, אלא במקום אחר. והטעם שחילק הכתוב בנזיר לנזירה, כי אין ראוי שתתגלח הנזירה בפתח אוהל מועד, כי יש לחוש שמה יתגרו בה פרחי כהונה, מכיוון שהוא מקום פתוח וגלוי. ומכך שמיית הכתוב את הנזירה, מוכח שהנזיר מגלח בפתח אוהל מועד כפשטות הכתוב. אמר לו אבא חנן לרבי שמעון שזורי, לדבריך שחשש הכתוב שמה יתגרו בה, קשה, שהרי סוטה תוכיח שאין לחשוש כן. אישה שכינה לבעלה והיא זהירה שלא תתייחד עם פלוני והלכה ונסתרה עם אותו אדם, נכנסה עמו לבית הסתר, מביאה בעלה לבית המקדש ומשקים אותה מן המים המעוררים לבודקה, אם תאורה היא, אם לא. ובשעה שבודקים אותה מגלים את ליבה וסותרים את תליות שערה, ומסירים ממנה את תכשיטיה כדי לנבלה, כאמור במסכת סוטה דף זין עמוד א'. אומרת הגמרא דכתיב בה בספר במדבר פרק ה' פסוק ט' זין, והעמידה לפני השם, דהיינו בעזרה, בגלוי ובפרסיה, ולא חיישין על שמה התגרו בפרחי כהונה. אז איך אמרת שלגבי נזירה כן חשש הכתוב? אמר להן, השיב להם רב שמעון שזורי, אין ללמוד מסותה, מכיוון שזו הנזירה, כוחלת ופוקסת, מתקשטת כדרך כל אנשים. אין לך חיוב להימנע מכך כמו סותה. אבל זו הסותה אינה כוחלת ופוקסת, אלא עד הרבה. מנבלים אותה כדי שתודה במעשיה, וכדי שלא יצטרכו להשקוט אותה במים המעוררים, ולכן לחשוש שמה יתגרו בפרחי כהונה. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה הראשונה בדף ממהי עמוד ב'. המשנה הזו הינה המשך למשנה הקודמת העוסקת בסדר של סיום הנזירות, ובמשנה הזו התבאר מה היה עושה הנזיר בשיער ראשו אחר התגלחת. אומרת המשנה, היה נוטל את שיער ראש נזרו, השיער שגידל בנזירותו, ומשלח תחת הדוד, מניח על האש תחת הסיר שמבשלים בו את השלמים, ושם היה השיער נשרף. במה דברים אמורים? דווקא אם גילח בירושלים, ואם גילח במדינה מחוץ לירושלים, לא היה משלח תחת הדוד, לא היה מביא את השיער אל בית המקדש לסופו, תחת השלמים. ואף על פי שנאמר בספר במדבר פרק ו' פסוק חי, וגילח הנזיר פתח אוהל מועד, אז איך הוא גילח במדינה? כבר למדנו לעיל בגמרא שלדעת רוב התנאים אין הכוונה לפתח אוהל מועד כפשוטו, ויכול לגלח בכל מקום. ורבי עובדיה מברטנור החולק ומפרש שמחוץ למקדש הכוונה בירושלים, וזה נחשב למדינה. והטעם בזה ביארו התוספות ודיבור המתחיל לו, על פי מה שאמר רבי יצחק בברייתא שמובאת בדף ממהי עמוד א', נאמר ולקח את שיער ראש נזרו ונתן על האש, משמעות הכתוב שמגילוח השיער הצריפתו אינו עושה כי עם שתי פעולות, לקיחה של השיער מראשו ונתינה באש, אבל אם מגלח מחוץ לירושלים, נמצא שלאחר לקיחתו מן הראש צריך להביאו גם לירושלים כדי להניחו על האש תחת השלמים, שהרי אסור לבשל שלמים חוץ לירושלים, כן באופן זה אינו יכול לקיים מצוות צריפתו של השיער תחת השלמים. ממשיכה המשנה ואומרת שהדין הזה לא נאמר בכל תגלחות הנזיר, במה דברים אמורים שמשלח שערו תחת הדוד, דווקא בתגלחת הטהרה, בתגלחת שעושה הנזיר בעת סיום נזירותו. אבל בתגלחת הבאה מחמת הטומאה, שכן דין הנזיר שאם נטמא באמת בזמן נזירותו צריך להיטהר מטומאתו ולגלח את שערו ולהביא קורבנות על שנטמא, בתגלחת הזו לא היה משלח את שערו תחת הדוד של האשם והחטאת, כי לא נאמר הדין הזה אלא בנזיר טהור. רבי מאיר אומר, הכל משלחין תחת הדוד, חוץ מן הנזיר התמה שגילח במדינה בלבד. כל הנזירים שמתגלחים, בין טהור, בין טמא, בין המגלח בירושלים, בין המגלח מחוץ לה, שמים את השיער להישרף תחת הדוד בו מבשלים את האשם ואת החטאת. חוץ מן הנזיר התמה שגילח במדינה בלבד שאינו משלח תחת הדוד, אבל בתגלחת טהרה משלח תחת הדוד גם אם גילח במדינה וכן בתגלחת טומאה, שאם גילח בירושלים משלח תחת הדוד. זו היה המשנה הראשונה שלנו בדף ממהי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. למדנו במשנה נוטל שיער ראש נזרו, מביאה הגמרא ברייתא שמבארת את דברי המשנה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, ואחר כך לאחר שגילח הנזיר שיער ראשו, נוטל את הרוטף שבישלו בו את השלמים ונותן ממנו על שיער ראש נזרו, ומשלח את השיער עם הרוטף על האש אשר תחת הדוד של שלמים. כך יש לו לעשות לכתחילה, אבל בדיעבד אם שילח תחת הדוד של החטאת והאשם ולא של השלמים, יצא ידי חובת המצווה הזאת. תמיה הגמרא על דברי הברייתא האחרונים, אשם בנזיר טהור מאיקה, וכי יש אשם בנזיר טהור, כלומר מאחר ששנינו משלח תחת הדוד של שלמים, הרי מפורש הברייתא מדברת בנזיר טהור שסיים נזירותו, כי נזיר שנטמא לא מביא שלמים. אם כן, איך מסיים את הברייתא שאם שילח תחת הדוד של אשם יצא, והלא נזיר טהור בסיום נזירותו מביא רק חטאת עולה ושלמים ולא אשם? מדרץ את הגמרא, אמר רבא, אחי כאמר, הברייתא אומרת כך, כלומר, צריך לפרש כך את הברייתא, נזיר טהור משלח תחת הדוד של שלמים, ואם נזיר טמא משלח תחת הדוד של אשם יצא, אבל אין כוונת הברייתא בסיום דבריה לאותו נזיר המדובר מקודם, דהיינו נזיר טהור, אלא לנזיר שנטמא. נמצא שלפי זה הברייתא חולקת על תנא קמא שבמשנה, שהרי לשיטתו אין הנזיר הטמא משלח תחת הדוד. אומר השיטה מקובצת שאפשר לפרש שהברייתא מדברת כשגילח באזרה, והמשנה מדברת כשגילח במדינה. ובאמת הנזיר הטמא שמגלח באזרה חייב לשלח תחת הדוד. אבל מפשטות משמעות המשנה נראה שכל נזיר טמא אינו משלח תחת הדוד. מבררת הגמרא, מינה הנמילי מניין לנו המקור לכך שנותן הנזיר מן הרוטב על שיער הנזיר לפני שמשלחו תחת הדוד. אומרת הגמרא, אמר רבא, אמר קרא, נאמר בפסוק בספר במדבר פרק ו' פסוק חי, ולקח את שיער ראש נזרו ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים. המילה זבח היא מיותרת, שהרי היה יכול לכתוב ונתן על האש אשר תחת השלמים. אלא בא ללמדנו שמזבחו, חלק מזבחו, דהיינו הרוטב, יהיה תחתיו, מתחת השלמים, על האש. ולכן הזכיר הכתוב את המילה זבח לומר לך שגם הזבח ניתן על האש עם השיער. והרי, מבשר השלמים עצמו אינו יכול לתת על האש, לפי שאסור להפסיד קודשים, כל זמן שראויים לאכילה, ובוודאי הכוונה, על הרוטב. אומרת הגמרא שנינו בברייתא, ואם שילח תחת הדוד של החטאת יצא, שואלת הגמרא מה הייתה, מה מדוע הוא יוצא בזה, ולא הכתוב אומר תחת זבח השלמים. והערת הגמרא אמר קרן, אמר בפסוק זבח שמשמעו קורבן סתם ולאו דווקא שלמים, לרבות את החטאת והשם שאף הם בכלל המצווה הזו, ואם הסכן בדיעבד, יצא. אבל לכתחילה אומנם צריך ליתן תחת השלמים, שכך מפורש בפסוק, זבח השלמים. שואלת הגמרא איך אפשר ללמוד מהמילה זבח, והפיקטי, הרי הוצאת אותו לאי זבח מרוטב, כלומר, הרי כבר דרשת מהמילה הזו לדין רוטף שייתן מהרוטף תחת הדוד, כמו שנתבהר, אז איך אפשר לדרוש ממנו גם לרבות חטאת ואשם? מתרצת הגמרא, אין ללמוד מהתיבה הזו רק לגבי נתינת הרוטף, כי אם כן, לאמא קרא שיאמר הכתוב באופן מפורש שייתן על האש מרוטף השלמים. מהי זבח? למה רמז הפסוק באומרו, בהזכרת המילה זבח, אלא שמה מינה שבא גם לרבות חטאת ואשם, שאם נתן את השיער בדיעבד תחתיהם, יצא ידי חובה, שכן לשון הכתוב תחת זבח השלמים, אפשר לקרותו גם תחת זבח בסתם, דהיינו, שתחת כל זבח יצא בדיעבד, מכיוון שהמילה זבח מיותרת, כמו שביארה הגמרא. שואלת הגמרא, והימה, כולה לחטאת ואשם ודעתה, אולי כל הדרשה מייתור המילה זבח, באה לרבות רק חטאת ואשם בדיעבד, שאם שם תחתיהם, יצא ידי חובה, מניין לך ללמוד מכאן גם, שצריך לתת מן הרוטב על השיער. מיישבת הגמרא, אם כן, אם תאמר כך יהיה קשה, לימה, יאמר הכתוב ונתן תחת שלמים וזבח, שמשמע או שלמים או זבח אחר. מאחר שדין זה בא כתוב ללמדנו, מהי זבח השלמים? מדוע הוא כתב זבח השלמים שמשמע שבא לרבות דין גם לגבי השלמים? ולפיכך נכתב תחת זבח השלמים, כדי לומר לך שגם מזבח השלמים ייתן תחת הסיר. אם כן, שמע מן התרתי, שני הדינים נלמדים מאיתור התיבה הזו, ואין ללמוד רק אחד מהם לחוד. כעת בברייתא המובאת לפנינו מתבאר שישנה דעה שלישית לגבי העניין הנידון במשנתנו. אומרת הגמרא תנו רבנן שנו חכמים בברייתא שמופיעה בתוספתא, הכל, כל הנזירים בעת תגלחתם בין טהור בין טמא בין המגלח בירושלים ובין המגלח מחוץ על ירושלים, היו משלחים שערם תחת הדוד חוץ מנזיר טמא שגילח במדינה שאינו משלח שערו תחת הדוד, מפני ששערו נקבר. אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, נזירים תאורים המתגלחים בסיום נזירותם כאן וכאן, בין אם הם מתגלחים בירושלים, בין אם הם מתגלחים מחוץ עלה, היו משלחים שערם תחת סיר השלמים, אבל נזירים טמאים המתגלחים אחמת תומתם, כאן וכאן לא היו משלחים. ולדעתו, אין חילוק איכן גילח הנזיר, אלא נזיר תאור לעולם משלח, וטמא לעולם אינו משלח. וחכמים אומרים, הכל לא היו משלחים תחת הדוד, חוץ מן נזיר תאור שגילח במקדש, מפני שנעשה כעיקר מצוותו, שכן באופן זה ממש, נאמר דין שריפת השיער באש השלמים ואין לדרוש ממנו לאופנים אחרים. כי דין זה נאמר לגבי התגלחת שבסיום הנזירות היינו תגלחת טהרה. ונאמר בפסוק ולקח את שיער ראש נזרו ונתן על האש, שמשמע שמגילוח השיער את שריפתו אינו עושה, כי אם לקיחה מראשו ונתינה באש. אבל המגלה החוץ לירושלים, צריך גם להביאו לירושלים כדי להניחו על האש, כפי שביארה הגמרא לאל. וחיית החי וראה, הגענו למשנה השנייה בדף ממהי עמוד ב'. המשנה מבארת את אופן בישול שלמי הנזיר. אומרת המשנה, היה מבשל את השלמים או שולקן, מבשלם בישול רב, ואחר כך היה הכהן נוטל את הזרוע, חלקה העליון של הרגל הקרובה אל הראש, כאשר היא בשילה, כאשר היא מבושלת, מן העיל של השלמים. הזרוע היא החלק שמן הברך עד העצם המחברת את הרגל לגוף, ועצם זו בכלל הנתינה. אנחנו מדברים על הזרוע הימנית, שכן למדו ממה שנאמר לגבי מצוות נתינת חזה ושוק לכהן מכל קורבן שלמים בספר ויקרא פרק ז' פסוק למד ב', ואת שוק הימין תיתנו תרומה לכהן מזבחי שלמיכם. למדו חכמים מהמילה תרומה שגם הזרוע בשאלה של שלמי הנזיר צריכה להיות מן הרגל הימנית, כאמור במסכת חולין דף קוף למד ד' עמוד ב'. ממשיכה המשנה ואומרת, וחלה מצה אחת מן הסל של המצות של הנזיר להביא, ורקיק מצה אחת. הנזיר בתארתו צריך להביא עם הקורבנות שישה עשרונים ושני שליש עשרון סולת, ומהם מופיע 10 חלות מצות ו10 רקיקי מצות. אומרת המשנה, ונותן הכהן את כל אלו על כפי הנזיר, ומניפן תנופה ומוליך ומביא, מעלה ומוריד. שנאמר, ולקח הכהן את הזרוע בשאלה מן העיל וחלת מצה אחת מן הסל ורקיק מצה אחד, ונתן על כפי הנזיר והניף אותם הכהן תנופה לפני השם על החזה התנופה ועל שוק התרומה. מוליך הכוונה מושיטם למולו ומרחיקה מגופו, מביא מחזירם אל גופו, מעלה מקביעם כלפי מעלה, מוריד כלפי מטה. ומלבד זה היה צריך להניף גם את החזה ושוק ככל שלמים, אלא שלא שנתה המשנה הזאת כיוון שאין דין זה מיוחד בקורבן הנזיר אלא בכל קורבנות השלמים. כך אומר המהירי. ואחר כך אומרת המשנה, נסתיימה הנזירות לגמרי והותר הנזיר לשתות יין ולהתאמה למיתים. רבי שמעון אומר, אין איסוריו נמשכים עד אחר כל המעשים שהוזכרו, אלא כיוון שנזרק עליו בשבילו על המזבח אחד מן הדמים, דם של אחד מן הקורבנות, החטאת או העולה או השלמים, נסתיימה הנזירות והותר הנזיר לשתות ביין ולהתאמה למיתים. וצריך לציין שדעת רבי יוחנן בתלמוד הירושלמי שגם לדעת הנקמה מיד אחר שנזרק עליו אחד מן הדמים של הקורבנות שוב אינו אסור בשתיית יין מצד הלב של איסורי הנזיר, אלא איסור עשהו, שנאמר ואחר ישתה הנזיר יין שפירושו לאחר כל המעשים כמבואר בגמרא. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף ממהי עמוד ב' וסופה בדף ממבב עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, נאמר בתורה בסוף סדר הקרבת קורבנות הנזיר בספר במדבר פרק ו' פסוק ח', ואחר ישתה הנזיר יין. מה שאמר הפסוק אחר פירושו אחר המעשים כולם. דהיינו הקרבת כל הקורבנות והתגלחת האלו הם דברי רבי אליעזר. רבי אליעזר הוא תנא קמא אצלנו במשנה, ולפי דבריו אסור לשתות יין עד שסיים את כל המעשים הללו. ומדברי הראשונים מבואר שהוא הדין לגבי תגלחת מצווה שלפי רבי אליעזר אסור לעשותה כל זמן שלא יקריב את כל קורבנותיו ולא רק לגבי שתיית יין. והחכמים אומרים, המילה אחר פירושה אחר מעשה יחידי, ולפי דבריהם, אחר שנזרק עליו אחד מן הדמים אף על פי שלא יקריב את שאר הקורבנות וגם לא גילח, שוב אינו נזיר ומותר בכל איסורי הנזיר. ואילו המפרש מפרש שמעשה יחידי היינו הקרבת הקורבן ובא ללמדנו שהתגלחת אינה מעכבת לעניין זה, אלא מיד אחר הקרבת הקורבן מותר בכל איסורי הנזיר. אם כן, ייתכן שלפי שיטה זו צריך להקריב את כל הקורבנות ורק אחר כך מותר, וזה לא כדעת רבי שמעון שבמשנה אלא זו שיטה נוספת. שואלת הגמרא, מה היא טעמה יהודי רבנן? מה טעמם של חכמים? הרי בפשטות משמעות הכתוב שרק לאחר שנשלם הסדר המפורש קודם לכן, דהיינו קודם המעשים המוזכרים בפסוק, אז מותר הנזיר ביין. ולמה אמרו חכמים שדיו בזריקת אחד מן הדמים? מבארת הגמרא, כתיבה אחר נאמר כאן אחר הקרבת קורבנות הנזיר ואחר ישתה הנזיר יין. וכתיבה אתם נאמר שם באותה פרשה שעושה תנופה אחר התגלחו את נזרו. למדו חכמים בגזרה שווה אחר אחר. מה אתם? כשם שבפסוק אחר התגלחו את נזרו, הכוונה היא אחר מעשה יחידי של תגלחת. אף כאן גם בפסוק ואחר ישתה הנזיר יין, הכוונה היא אחר מעשה יחידי שלאחר זריקת הדם של אחד מהקורבנות מותר הוא בשתיית יין. שואלת הגמרא, מנין לך ללמוד מהגזרה שווה שלאחר מעשה יחידי מותר ביין וטומאה? אימא דאיכא תרוויו, שמא נאמר שאינו מותר עד לאחר כל הקורבנות והתגלחת, שהרי דברי הכתוב אחר התגלחו את נזרו מדוברים גם לאחר הקרבת כל הקורבנות, אף על פי שלא הזכיר הכתוב אלא את התגלחת. משיבה הגמרא, יחי אם תאמר כך, גזירה שווה של אחר אחר למה לי? למה אני צריך? הרי לא למדנו ממנה כלום, שהרי ממשמעות הכתוב אחר ישתה הנזיר יין יש להבין שהכוונה לאחר כל המעשים האמורים קודם לכן. ואם כן, הגזירה שווה מיותרת, אלא ודאי באה גזירה שווה ללמדנו שלאחר מעשה יחידי, דהיינו לאחר זריקת דמו של אחד הקורבנות, מותר ביין ותומה. שואל הראש, אפשר הרי לומר שבאה גזירה שווה ללמד שאין צריך תנופה אלא די בהבאת קורבנות ובתגלחת, שהרי הפסוק אחר התגלחו נאמר לאחר הקורבנות והתגלחת ולפני מעשה התנופה, ואילו הפסוק ואחר ישתה הנזיר יין נאמר לאחר התנופה, ואם כן צריך את הגזירה שווה ללמד שקודם התנופה הרי הוא מותר. תרץ הראש, אין צריך דרשה שהתנופה אינה מעכבת לפי חכמים, כיוון שאין התנופה גוף המצווה אלא שיערי מצווה, ולכן פשוט שהיא לא תעכב, וודאי שהגזירה שווה לא באה ללמד את הדבר הזה. מוהי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף ממהי ממסכת נזיר עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, מניין לומדים שמחוסר כיפורים אסור להיכנס במחנה שכינה ובמחנה לוויה? שאלה שנייה, מדוע אי אפשר לפרש את הפסוק וגילח הנזיר פתח אוהל מועד כפשוטו? שאלה שלישית, מה באמת כוונת הפסוק הזה ללמדנו? שאלה רביעית, למי שמבאר את הפסוק כפשוטו, איכן היו מגלחים הנזיר והנזירה ומדוע? שאלה חמישית, מה לומדים ממה שכתוב תחת זבח השלמים? והשאלה השישית והאחרונה על דף ממהי, איזה נזיר אינו משלח שערו תחת עדוד? השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את לימוד דף ממהי ממסכת נזיר. להיום, יום שלישי, ישרו חג, סוכות תשע"ו, כ"ג בתשרי תשע"ו. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי, כ"ד בתשרי תשע"ו, עם דף מ"ו, ממסכת נזיר. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו הרבה בריאות בחורף הבריא שלפנינו, הבא עלינו לטובה. מלא 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 בשורות טובות, רפואות, ישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.